Shalom, shalom, shalom. אתם מאזינים לרדיו שלום, התחנה משדר בשפה העברית מקופנהגן בירת דנמרק. ניתן לקלוט אותנו בכל העולם באמצעות האינטרנט, באתר שנקרא www.radioshalom, במילה אחת, radioshalom.dk. באזור קופנהגן ניתן לקלוט גם בתדר 87.6 FM ובתדר 90.6 FM בכבלים. אנו משדרים כל יום ראשון בין השעות 4 ו-6 אחרי הצהריים לפי שעון דנמרק, ושידור חוזר מיד לאחר מכן. בישראל, המקדימה את דנמרק בשעה 1, תהיינה שעות קליטת השידור מ-5 עד 7 בערב, והשידור החוזר מ-7 עד 9 בערב בימי ראשון. באולפן אלי כהן, ואני מאחל לכם האזנה ערבה. התאריך היום הוא 17 בחודש מאי שנת 2009, כ"ג באייר תשס"ט. ביום שישי הקרוב, ה-22 בחודש מאי, יהיה התאריך העברי כ"ח באייר. תאריך זה הוא גם החג הצעיר ביותר בישראל, יום ירושלים. ליום זה מוקדשת תוכניתנו היום. זאת היא תוכנית שהוקלטה לפני מספר שנים באולפן. השתתפו בתוכנית זו מי שהיה אז שגריר ישראל בדנמרק, קרמי גילון, המשמש היום סגן נשיא האוניברסיטה העברית, דורון זילברברג, אמן ישראלי יליד ירושלים שגר בקופנהגן, לוי זהבי, שהגיע בגיל בחרות לעיר, ויגאל רום, קיבוצניק שעבר הסבה לירושלמי ועיתונאי במקצועו, כמו כן יעלה לשידור מירושלים עצמה, יואל רקם, שכתב שיר מיוחד למלחמת ששת הימים, ועליו הוא ידבר. את התוכנית מנחה, עורך, מגיש ועל המכשירים, אלי כהן. גם אני ירושלמי, ובתור שכזה אשתתף בתוכנית באופן פעיל בזכות. כדי להיכנס לאווירה, בחרתי דווקא בשרה לשרון, בערב מיוחד לשירי ירושלים, ולשמוע אותה זה גם כן חלק מהחוויה, אז בואו נקשיב יחד לשרה לשרון ולשירים ביהודה לעולם שתשב, ציון תמתי וירושלים עיר הקודש.
לכולנו לאלה שיצליחו לענות כאן ולאלה שיצליחו לענות בבית. הרבה שירים, הרבה סיפורים והרבה אגדות נכתבו על ירושלים, קצת מהיראה והכבוד שאנחנו רוחשים לעיר ירושלים וקצת מהאהבה שאנחנו חשים לירושלים, ואת השמחה שבאנו לירושלים אנחנו נבטא הערב ונשמיע בשירים יפים, בשירה אמיתית. לך נפשי הומיה מרחוק. עם אירית.
כמו שאמרתי, נמצאים איתנו באולפן דורון וקרמי ולוי ואיגל. ונתחיל לשמוע, דורון, אתה יליד ירושלים?
יליד ירושלים.
ספר קצת, בין כמה אתה, שנדע כמה שנים היית בירושלים בכלל.
טוב, אני יליד שנת 49, קום המדינה, מיד עם קום המדינה. כך שההתחלה עבורי הם זיכרונות של הוריי, שסיפרו על אמא בהיריון והפצצות, ואמא לא יורדת למקלט, כי היו הפלות בעבר, כך שהיה ייחוד בלידה שלי, הרגשתי. משהו מיוחד, הסיפורים זכורים לי. זה התחלה. עכשיו, התחלה, במאה שערים, רחוב מלאכי, אפילו עוד זכור לי השם.
מלאכי זה על יד חיים באר, לא?
אם אתה אומר, אני מאמין.
זה בגאולה, נו. זה בכרם אברהם גאולה, כרם אברהם גאולה.
מאה שערים זכור לי, ובגיל 3, אני עוד זוכר איזושהי תמונה, אני על איזה מסעית, עוברים דירה, יוצאים מעבר לתחום, כמו שדיברנו לפני התחלת השידור, ועוברים לקריית משה, שיקונים חדשים, היום הם שיקוני הוותיקים, זה נקרא. עוברים אזור, משפחות שהם כולם מאותו סוג, כמו אוריי, כולנו אותו דבר, ילדים, אמא בבית, האבא בעבודה, נפגשים אחר בית ספר, משחקים כדורגל, גולות, וילדות שזכורה לי כפשוט גן עדן. תמונות של יושבים על עצי חרוב, אוכלים מעצי תאנה,
לא שיחקת בעמק המצלבה?
עמק המצלבה כבר מתחיל להיות קצת רחוק, אבל הבאתי איתי פה דוגמאות.
כן, אבל זה לא טלוויזיה, אי אפשר לראות את זה.
סלע אפיל, אני אתאר את זה. אני הבאתי איתי מאובן. מאובן ענק.
זה היה פעם ירושלמי.
זה מאובן ירושלמי.
עכשיו זה מאובן בקופנהגן.
עבר איתי לדנמרק מזכרת, וזה מזכרת חלק מהילדות, טיולים עם חבר טוב שלי, סיני הראל, הבן של מנשה הראל, טיולים לסלע אפיל, זה היה הגבול שלנו. סלע אפיל כבר מתחיל להיות כאילו לתל אביב.
סלע אפיל זה בעמק שבין קריית משה באוניברסיטה, גבעת רם?
לא, 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 לכיוון השני, לכיוון
יער ירושלים.
יער ירושלים. ירדנו.
שיורד מבית הכרם לכיוון בית זית.
נכון, בדיוק.
תגיד, לא הכי חשוב בירושלים מי היו ההורים שלך ובאיזה בית ספר למדת?
בדיוק מה שרציתי לשאול.
נכון, נכון, זה עניין שואלים.
אין ירושלמי שאתה לא שואל אותו.
איזה שכונה.
מי היו ההורים שלך ובאיזה בית ספר למדת, ואז יודעים איך לשייך אותך.
אתה יודע מה, אתה מתחיל מאיזה שכונה.
ירושלים זה שכונות שכונות.
אגב, הזכרת את המאובנים, אמרת 100 שערים, אמרתי, זה שכונה מלאה מאובנים.
יפה. אבל...
אני עדיין
משערים. אבל... תגיד לי מאיפה אתה, אגיד לך מי
אתה. דורון. הטיולים לעמק הפיל, לאסוף מאובנים, ואחר כך לזהות ולשמוע סיפורים על המאובנים, זה גם קשור עם אכילת סברס. כל האזור הזה היה עבורי זכור כאזור פרא. אין בתים, הכל שבילים, זה לא, אין אספלט, אוכלים בדרך סברס, חותכים אותם, זה משהו מין גן עדן.
איפה למדת בירושלים?
למדתי התחלה בית ספר עממי בקריית משה, אחר כך כשלמדתי שם כיתה וב, לא, כבר לא היה מקום, העבירו אותנו לבית ספר בית הכרם, וזו דרך אגב, בהקשר זה אני אספר לכם על ה...
רגע,
בהמשך, על שביתה ראשונה. השביתה הראשונה.
איפה התיכון? באיזה תיכון למדת?
תיכון ליד.
זה ליד אוניברסיטה נקרא.
כן, כן.
אוקיי, קרמי, ספר קצת על עצמך. אתה הכי ותיק בינינו, כי גם האבא שלך, גם הסבא שלך, וגם האבא של הסבא שלך היה בירושלים.
כן, נכון.
נקרא מסע הדורות.
ירושלמית, גם האחים שלי ירושלמים, וגם הבנות שלי.
וגם הנצחת את ירושלים ברחובות כמו פרומקין וחבצלת. אבל נגיע לזה יותר מאוחר.
טוב, בעצם אמרת הכל, כל הווייתי ירושלמית. נולדתי בירושלים, בבית הראשון ברחביה. שכני משמאל היה הנשיא, שכני מימין היה ראש הממשלה, ובתווך של רחביה, שזו ירושלים. דורון דיבר קודם על בית הכרם, זה בכלל מחוץ לעיר.
אנחנו לא מתחשבים בבית הכרם בכלל.
בית הכרם, הוא התחיל טוב, הוא התחיל במאה שערים, זה דבר שעוד אפשר לספור.
מאובנים, מאובנים.
הוא אמר לקריית משה, הוא למעשה נדד.
אני באנקדוטה רק אספר לכם שכאשר פעם ראשונה התחלתי לעבוד בירושלים בכל ישראל, פגשתי את דן לאור, שהיה תושב רחוב בן מימון, לב ליבה של רחביה, והוא שאל אותי, איפה אני גר? אמרתי, בקריית מנחם. הוא אמר, זה ירושלים? זה כבר מעבר לקריית יובל, הוא אמר. קריית יובל זה לא ירושלים, אז קריית מנחם.
והוא באמת צודק. בגלל שצריך לזכור שבימי הילדות האלה, אני נולדתי ב-1950, עמק המצלבה היה עמק המצלבה. לא היה שם מוזיאון. הדבר היחיד שהיה שם היה מנזר. וזה היה שדה.
והשדה היה נמל תעופה, מנחת התעופה במצור.
כן, אבל זה קצת צפונה, איפה שגן סאקר.
זה גן סאקר, בדיוק.
אני מדבר על עמק המצלבה האורגינלי,
עם הזיתים,
והפיל הגדול, והפיל הקטן, וכל נקודות.
והמערה המטפטפת.
והמערה המטפטפת. הרבה אקשן היה באזור הזה, ומעבר להרים ולמערות ולשדים, הייתה בית הכרם. הרבה יותר קל היה להגיע לתל אביב באותו זמן. קריית מנחם לא שמענו עליה. כלומר, ראינו פעם שלט כשהקימו את בית חולים הדסה, כשהדסה נדדה מבית חולים זיו במרכז העיר, והקימו את הדסה עין כרם, אז בדרך להדסה הייתה מונחת שכונה בשם קריית מנחם. אז אין ספק שגם שאלת איזה בית ספר למדת מאוד רלוונטית. אני למדתי בגימנסיה. מי שלמד בבית הכרם לא שייך. עוד דרך להבחנה זה באיזה שבט היית בצופים. אני הייתי בשבט מצדה, חבר'ה של בית הקרם היו בשבט מודיעין, חבל בכלל לדבר עליהם, הם הרבה יותר תל אביבי מירושלים.
איך זה יכול להיות מודיעין? מודיעין זה ברחוב עזה.
שבט מודיעין היה בעמק המצלבה,
כן.
בלב ליבו של עמק המצלבה, כן. זה אפילו לא רחוב עזה, זה אפילו מערבית לרחוב עזה.
אחרי הפילבוקס.
אחרי הפילבוקס, בדיוק. ומה זה הפילבוקס? שם הייתה עמדת השמירה של ירושלים. הנה הוכחה נוספת שקריאת מנחם ובית הקרם מחוץ לעיר.
אז אם ככה הגנו עליך כבר אז.
בוודאי, אני נולדתי כבר לירושלים המאוחדת. אני הבן הקטן במשפחה. וגדלתי בצילו של הסבא שלי, השופט גד פרומקין, שהקים את הבית הראשון בירושלים, בשכונת רחביה בירושלים. ב-1920 יש לי תמונה מדהימה של הבית ביום חנוכתו, כל האזור סביב הוא שדה בור, רואים שני בניינים, אחד של דוד ילין המפורסם והשני של ארתור רופין שנמצאים עדיין בבנייה. יותר מאוחר מנקים את ביתו שם מנחם אוסישקין, יואל מוישה סלומון המפורסם שהתחיל בפתח תקווה אבל הוא בעצם גם ירושלמי, הוא שחקן חיזוק של פתח תקווה, אבל הוא ירושלמי בעצם. וזהו, בתוך ההוויה הזו גדלתי.
אבל בין, בין אוסישקין לביניכם היה רופין.
בינינו, כן, הזכרתי את ארתור רופין, וראוי להזכיר כמובן את צריפו של בן צבי.
אז זה היה כבר בכיוון של גימנסיה העברית.
בכיוון של הגימנסיה העברית, ודוד בן גוריון, שהתגורר ברחוב אוסישקין פינת בן מימון, קרוב לדן לאור שהוזכר קודם. גולדה מאיר, או משה שרת, כשר חוץ, גר כמעט בשכונה,
בבלפור. בפרטי
תלביה.
בבלפור שם, כן.
בקיצור, זה מה שנקרא סביבה טובה.
אתה מטביע אותנו בזיכרונות.
אני, כן, אני מצטער שאני נשפח, אני יכול להמשיך כך עוד כמה שעות ואני בזה מסיים. יש לי פה ספר נהדר שנקרא דוקטור מול דוקטור גר על שכונת רחביה בירושלים, וזה פחות או יותר באמת מתאר את השכונה. ואני רק כדי לסבר את האוזן, דורון הזכיר פה לראשונה חבר טוב שלי בשם סיני הראל שגר בבית הכרם, אבל הוא נעשה חבר טוב שלי רק בצבא, בגלל שעד הצבא הוא גר מחוץ לעיר. הוא גר בבית הכרם, כשנפגשנו זה היה בצבא. הוא שאמרנו צהל הוא כור ההיתוך של החברה הישראלית, הוא אפילו מצליח לחבר ילדים רחביאתים עם ילדים מבית הקרם.
טוב, ילדים של רחביה זה בכלל היה משהו מיוחד במינו. אגב, בוליק, אברהם בית יהושע הוא גם כן מרחביה.
בולי היה מדריך בצופים של אח שלי, אחי הבוגר יותר.
בואו נעבור ללוי. לוי, לך היו שני עברים ירושלמים. אתה הגעת פעם אחת ועזבת וחזרת.
כן, פחות או יותר. אני
איפה גרת בפעם הראשונה?
נולדתי בירושלים ב-49, זאת אומרת הגעתי לירושלים,
okay.
בין כמעט 9, מעלייה אחרי המלחמה. ואחרי שנתנו 3 חודשים בכל מיני מקומות בארץ, החלטנו, הרי עלינו לירושלים ולא לישראל, אז החלטנו שאנחנו צריכים גם להגיע לירושלים. עכשיו, כל מה ששמעת מסביב פה על המיוחסים האלה שגרו ברחביה ובית הקרם, בקריית משה, ש...
לא, לא. דורון היה עממי, בגלל שהוא גר שם מלאד כשיגון המקשר.
כן, כן. זאת לא ירושלים שלי. ירושלים שלי בעצם מה שהיה פעם מלון פאסט, היום קוראים לזה, בנו אותו מחדש, קוראים לזה...
מתחם ממילה. מתחם
ממילה. לא, המלון קיים בשם אחר, אני לא כבר...
משרד המסחר והתעשייה.
לא, לא. מלון.
למעלה, ליד החומה.
ליד שער יפו, מול
ברקליסה
שלה. שם גרנו, ושם עברה הילדות שלי בירושלים.
תוך כדי שיחות עם החיילים הלגיונרים, אמר.
תוך כדי שיחות. פעם אחת הם כעסו עלינו, על הילדים.
זרקו אבנים.
זרקו אבנים שפגע בה, אבן אחת פגע ביד של גיסתי, שישבה שם ליד הדלת וקיבלה אבן קו. אבל בסך הכל זה היה מאוד נחמד. האנשים שגרו שם בסביבה, הם היו, הרבה מהם היו עולים מעיראק, שדיברו ערבית, זה כבר היה, ודיברו עם הליגיונרים. ממש ככה, ושמיעו מוזיקה, וזה היה, היה... אבל אני בעצם שגרתי שם, הייתי הרבה בבית ישראל במאה שערים, כי שם, בשוק מאה שערים, הלכנו לעזור לבעלי החנויות האלה, ולהרוויח כמה גרושים, או פרוטות אז היה. כך שדג מלוח, בחיים שלי לא ידעתי מה זה לפני שהגעתי למאה שערים.
נדמה לי שאז קראו לזה לקרדה, לא?
לא, 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 לא. נכון, שני דברים שונים, כן.
אפילו קראו לזה הרינג.
כן, 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 היה גם נכון.
היו החוויות האלה עם ריח נוראי שלא סבלתי, כל מיני דגים עם מלח, אבל זו הילדות שלי.
וזה המספר אחד. אחר כך עברת למושב וחזרת לירושלים.
כן, אנחנו אחרי ארבע, קצת יותר מארבע שנים בירושלים, החלטנו, או החליטו המבוגרים שעולים למושב, לבנות מושב בנגב, ואז היה באמת נגב. זה היה אמנם בין בית קמה לכביש סעד, בצד השני, אזור המושב, שובלים מה שנקרא, אז היום זה מרחבים, ו... עברנו לגור שם, ומשם אני ירדתי לבית ספר חקלאי, שם כל הצעירים ש...
אבל בוא נחזור לירושלים.
כן.
אתה חזרת פעם שנייה לירושלים.
אחרי כמה שנים אני חזרתי לירושלים, כי כמו ש... מי שגודל וגדל בירושלים, או שלומד לאהוב את ירושלים, קשה לו לעזוב אותה. וזה מה שקרה לי.
אני מוכרח רק להגיד משהו על ליגיונרים. לוי הזכיר את הליגיונרים. מה זה היה ירושלמי הרפתקן כשהייתי ילד?
מוסררה.
לא, לא, לא מוסררה. היה מקום הרבה יותר מעניין, זה אבו תור.
אבו תור, נכון.
אבו תור, ממש יכולת לעמוד על הגג בקצה השכונה היהודית, ולהסתכל על ליגיונר לתוך העיניים. כמובן, בירושלים, לפחות ההורים שלי עוד חיו בתחושת המצור. היה קשה להם להשתחרר מזה, אז בכלל לצאת מגבולות רחביה היה צריך אישור מיוחד. ללכת לאבו תור, זה היה באמת הרפתקנות לשמה, ללכת לליגיונרים, היינו מביאים להם סיגריות, מקבלים מהם סוכריות.
עד כדי כך.
כלומר, היינו גונבים סיגריות להורים.
מה, הייתם זורקים להם את
זה? ממש, זה לא, זה מרחק 5 מטר. הדבר השני, זה היה המנזר, אם אתם זוכרים, בדרך לתלפיות.
נוטרדם?
כן, כן.
לא נוטרדם, המנזר בתלפיות.
בתלפיות. כי יש היה נוטרדם
בדרך לצפון תלפיות.
היום זה הדרך לארמון הנציב.
אבל נוטרדם בציר הארמון.
מצד שמאל.
על השוק בשער דמשק.
בשער דמשק, זה בשער שכם, בעברית.
כן.
בכל אופן, המנזר הזה זה מנזר אחר. אם אתם זוכרים, יש חומה מאוד מאוד ארוכה. שמתחילה באזור המחס, תחנת הרכבת, כן. ומסתיימת כן. בפעתי נכון. ארמון הנציב.
כן, כן.
שם היינו הולכים, המנזר, שטח המנזר עצמו כבר היה בצד הירדני, ושם היינו הולכים מציצים בין החרכים של השערים כדי להסתכל על חוץ לארץ.
אני מוכרח לומר, אחרי ששמעתי אתכם, אני הכי פחות ירושלמי מכם.
כן, אתה יבוא, בגלל זה הבאתי אותך הנה.
הייתי בירושלים עוד לפני שכל אחד מכם נולד. כי את הביקור הראשון בירושלים עשיתי ב-1947.
אדוני, אני הייתי כבר גדול אז.
אה, אלי היה.
גם אני הייתי.
אתה כבר
גדול. לא הייתי כאן.
אמרת שהגעת, לא, אמרתי לירושלים.
אה, אוקיי.
הגעתי לירושלים לפניכם.
מקבל.
חוץ מאשר אלי כהן, שהוא כמובן מייבד.
זקן, זקן.
אבל אחותי זכתה אז לטיפול בבית החולים הדסה בירושלים, ואני באמת זוכר את העלייה לירושלים, שהייתה נסיעת חתחתים במכונית מקרקרת מהקיבוץ, שנתקעה באמצע הדרך, כנראה באבו גוש, זה אני כבר לא כך זוכר, ופתאום עלתה אש מן המנוע, וכבר חשבנו איך לבלות את הלילה בקרב השודדים, בקרב כל הסכנות האחרות שהיו מסביבנו. לשמחתנו הגענו בשלום, ואף עלינו בחזרה את 7 החיות המפורסמות במוצא, והגענו בשלום בחזרה לקיבוץ. אבל זה היה הביקור הראשון שלי בירושלים, שממנו אני לא זוכר שום דבר. הביקור השני היה ב-1952, כאשר הייתה ההצבעה ההיסטורית בכנסת לבחירתו של יצחק בן צבי כנשיא השני של מדינת ישראל. באותו זמן עבר עלינו איזה אסון משפחתי, אמי איבדה את בעלה השני, ואנחנו נסענו ביחד עם אבי
לירושלים, והתארחנו אצל חבר הכנסת חיים בן אשר מקיבוץ נצר סירני. וחיים בן אשר, שהיה חבר כנסת, אמר לנו, אתם יודעים מה? מאחר שאתם פה וביקרנו אותו בבניין הכנסת, אתם, הנה, תראו, זהו יצחק בן צבי, ולחצנו את היד ליצחק בן צבי, עוד תרם היותו נשיא המדינה, אז הייתה התמודדות מאוד מאוד צמודה, כמעט כמו ההתמודדות אתמול באירוויזיון, בין הרב מרדכי נורוק לבין יצחק בן צבי. אנחנו זכינו ללחוץ את ידו של יצחק בן צבי, עוד לפני בחירתו, אבל לומר, כאשר הבחר, אני מזמין אתכם על הצריף. הנה, קרמי הזכיר את הצריף של בן צבי, ואומנם זכינו להתארח אצל יצחק בן צבי, כבר אחרי שנבחר, בזכותו של חיים בן אשר. לשמחתי יאמר שהיה לי פנסיון, לדודתי היה פנסיון בבית הכרם, מחוץ לירושלים, בבית הכרם, פנסיון בבית הכרם.
אהבתי את ההערה הזו.
ושם קיבלנו לאכול דייסת סולת עם ריבה, מאכל מזוויע שהאבא שלי אהב אהבה אדירה. הוא אכל את דייסת הסולת.
מה זה, משהו פולני, לא?
גם שלי וגם של אחותי. זה הסיפורים שלי, זה הזיכרונות שלי מירושלים של אז.
אבל אני מוכרח להתפרץ. בגלל שבן צבי הוא באמת דמות אחרת לגמרי. בעיקר, אם אתה מנסה לחפש מה עבר עלינו בחמישים שנה האחרונות, ואיגל ציין את 52, כך ותסתכל על בן צבי ותשווה את זה למציאות של היום. אני זוכר את בן צבי, שכן, מטייל בשכונות ברחובות ירושלים, בירושלים נזכיר לכם זה רחביה, מטייל ברחובות רחביה, 10 מטר ממנו מאחור פוסע שוטר, שזה הייתה ההבטחה שלו, כלומר,
או השליש שלו.
לא השליש, הוא היה הולך עם השוטר, ופשוט כל אחד ברחוב שרצה לדבר איתו, פשוט ניגש אליו, לחץ לו יד, שוחח איתו. הדבר השני זה, אם בשנות ה-50, שוב, אנחנו נתקענו שם, לא אכפת לי היה להישאר שם, אני מוכרח להודות, היו השנים שהתחילו מדינות אפריקה לקבל עצמאות. וראשי מדינות אפריקה התחילו להגיע בזה אחר זה ארצה. כמובן הגיעו לבית הנשיא. כל יום היה לנו אחד וגדוגו, אחר כך הופוי בעני וכל מיני כאלה. מה התחביב העיקרי של הילדי רחביה היה איסוף חתימות. ואנחנו היינו עומדים שם מול בית הנשיא שהיה אצלנו בשכונה ולוקחים חתימות מהחבר'ה האלה, חלקם ידעו לכתוב, אחרים לא ידעו לכתוב, וזה היה הוויה וחוויה שלמה שבעצם כל מי שרצה להשתתף בה. הפעם היחידה שהיה בלגן זה היה כשרולף פאולוס, השגריר הראשון של גרמניה בישראל, בא להגיש את תו האמנתו, ואז היו שם התפרעויות ומאומות, אבל חוץ מהמקרה הזה, זה היה שטח פתוח. למעשה, כל אחד יכול היה להיכנס לצריף בזמן שבן צבי נפגש עם הנשיא, והייתה אווירה אחרת.
תראה, הזכרת את הצניעות, אבל הצניעות לא הייתה רק בשנות ה-50. אני עברתי לירושלים ב-65. גרתי בשכונת קריית מנחם, הרחק הרחק מעבר לגבולין, באמת על הגבול המערבי של ירושלים.
יותר טוב לגור בגבעת ברנר.
כן, אבל להזכיר דורון את התאנים ואת העצי הפרי.
את גן העדן.
זה היה גן עדן, כי יכולת לקפוץ מהשיכון, לעבור את הגדר, והיית ישר בתוך הבוסטנים שמה של השקדים, התאנים והענבים. אבל בקריית מנחם הייתה אווירה של צניעות. מה זה צניעות? ישראל מן הבעל ההתליז, היה מוכר את הסחורה שלו כשהוא עוטף אותה בנייר עיתון. מאחר שאשתי מוצאה היה מדנמרק, אז הוא הבין שיש לו פה עניין עם אירופאים. אירופאים, הוא אמר, אז הוא מתחת למגירה הוציא את הנייר
המשובח.
את הנייר המשובח, והיה עוטף את האוף שלו, היא אמרה לו באירופה, ולא הוציא מופות בנייר עיתון. או יעקב בחנות המקולת, שהיית קונה בהקפה, מה זה? חודשים היית מקיף אותה, את המקולת. אז היו כבר סופרמרקטים. דורון אמר שכשהוא זוכר את ירושלים עוד לא היו סופרמרקטים. אבל אני זוכר את ירושלים מקרמלה עם העין המקונקלת, שהתור לקופה של קרמלה היו תמיד 20 אנשים. למה? כי לא היית קונה. מה זה קונה? היית צריך לספר לקרמלה מה שלומך, ומה שלום האישה, ומה שלום הילדים, ומה שלום ההורים, ואיך הולך וכו'. והיא שאלה כדי לדעת באמת לקבל אינפורמציה. או אם היית קונה את הירקות והפירות, ועובדיה, הוא הרזה הגבוה, כבר היה מכיר אותך, אומר לך, בוא, 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 בוא. אל תקנה פה מה... זה... מכניס אותך מאחורנית אל הארגזים, שתוכל לבחור את העגבניות היפות עוד מהארגזים, עוד לפני ששמו אותם בדוכן. זאת הייתה ירושלים שאני זוכר אותה, ואני מוכרח לומר שאני מבקר בירושלים היום, דבר, בחצי דבר מזה לא נשאר. האווירה שאני זוכר השתנתה לחלוטין. מבחינה זאת, באמת, אפשר רק לומר, הלוואי והיינו נשארים באותה תקופה שאנחנו זוכרים את ירושלים.
טוב, עכשיו תרשו לי גם כן להציג את עצמי. אני הייתי גם כן ירושלמי בשתי תקופות של החיים. לא נולדתי בירושלים, אבל הגעתי לראשונה בגיל 6. חייתי בירושלים בנחלת אחים, שזה שכונה, קרוב לרחביה, אבל חס וחלילה, רחביהים לא היו באים לשם.
בהחלט, בגבולות ירושלים.
כן, אדוני, בגללנו המצור נשבר, רק שתדע לך. בגלל ששדה התעופה של ירושלים במצור בנו אצלנו, בעמק המצלבה, מה שהיום נקרא גן סאקר. זה היה גלגול אחד. עכשיו, מנחלת אחים עברנו לתל ארזה, וכאן בא החלק שעמוס עוז כותב עליו הרבה מאוד.
כרם אברהם לחושך.
בדיוק, הסיפור בין אהבה לחושך. זה היה מחזור אחד שלי, ואחרי שהמחזור הזה נגמר, כולל המצור, אז הלכתי לקיבוץ 5 שנים, וחזרתי לירושלים למחזור מספר 2 שלי, ואז התחלתי כצלם עיתונות, והתפרנסתי יפה מאוד על לוי זהבי. למה לוי זהבי? בגלל שזרקו אבנים במוסררה ובלמעלה, במלון פאסט, ואני הייתי מצלם, ותמיד היה לי קצת פרנסה מזה, ופרנסה נוספת הייתה לי מהסיפור של קרמי, בקשר לבית הנשיא, עם כל האפריקאים שהגיעו לשם בתחילת שנות ה-60, וזה היה משהו שדיברתי עליו, אגב, גם אצל מושיק תימור, על הפרנסה שהאפריקאים סיפקו לי. הם היו מפזרים כסף, זה היה משהו. וכל קונסוליה הייתה צריכה לקנות מאות תמונות כדי לנכדים שלהם, לנינים שלהם, וזה. זה היה, הפלישה האפריקאית לישראל הייתה משהו, וזה היה אצל בן צבי הרבה מאוד, כמו שכבר הזכירו.
אז זה אנקדוטה על ירושלים הצנועה, מותר? כשהייתי בכל ישראל, ככה בתחילת דרכי, זה היה תחילת שנות ה-70, אני חושב 71 או 72, נתבקשתי לראיין את ברכת השנה החדשה אצל הנשיא שזר. הזכרנו את הנשיא השני, נזכיר...
תחזקנו הרגליים.
נזכיר גם את הנשיא השלישי.
אתה זוכר מאיפה זה תחזקנו הרגליים? מגמר גביע המדינה.
זהו, אז את הרעיון הזה הוא גמר, והשם יברך את עמו בשלום. אמר, טוב, הטכנאי סגר את המיקרופון, והנשיא שואל אותי כמראיין, אומר לי, נו, איש צעיר, איך זה היה? אתה שואל אותי בתור איש מקצוע? אומר, לא, אני שואל אותך בתור עם ישראל. עם ישראל שלי. אתה מבין? ההתייחסויות היו אחרות לגמרי.
אני אוכל לספר לכם משהו על בגויון דווקא. את החוויה הזו שהיא ירושלמית בעצם, אבל לא עברתי בירושלים, אלא כשגרתי במושב. במושב הזה, זאת אומרת, בן גוריון החליט שבעלי המשפחות הגדולות, אנשי העלייה הגדולה, כמה שיש יותר ילדים, הוא הרי עודד ילודה ועודד כל מיני דברים, החליט שהם צריכים ללמוד גם דמוקרטיה. והעבירו שיעורי דמוקרטיה, אזרחות, בכל היישובים החדשים, בוא נגיד. והאזור שלנו היה אחד מהם. כשנגמר הקורס הזה, כעבור מספר חודשים, היה כנס בבנייני האומה, שאז כבר היו בנויים, ובן גוריון קיבל נציגים של כל היישובים האלה, קודם כל כל אלה שלמדו הגיעו לבנייני האומה, ונציג מכל יישוב היה צריך לגשת אליו ולקבל תעודה יצא לי למזלי להיות הנציג של האזור הזה מרחבים, ואנחנו יוצאים בקיץ מהדרום, מהנגב, חם, לבוש מכנסיים קצרים, סנדלים וחולצה, ואני בא לשם, ופתאום, לא חשבתי על זה, כשיצאתי מהבית, לא חשבתי שאני הולך לפגוש את דוד בן גוריון, חשבתי שאנחנו נקבל את זה בצורה זו או אחרת, ואני צריך לעלות על הבמה עם מכנסיים קצרים וסנדלים, והיה לי הכבוד ללחוץ את ידו של בן גוריון. עכשיו, זה מה שכולם עשו, אבל היות והקבוצה שלנו, האזור שלנו, היו הכי הרבה ילדים, והתעובדה הייתה כזו ארוכה, אז הוא דיבר אליי שני משפטים, הוא שאל אותי אל שמי, הוא שאל אותי איך קורה שיש לנו כל כך הרבה זה?
כל כך הרבה
ילדים. מה סיפרתי לו? שאנחנו בני עדות המזרח וזה מה שקורה אצלנו.
האשכנזים לומדים על דמוקרטיה, אצלנו עושים ילדים.
לא חשבתי על זה, פשוט אמרתי את זה. אנחנו בני עדות המזרח, גם אחרים היו, אבל אנחנו היינו יותר מזרחים כנראה.
טוב,
יש לי סיפור בשבילכם.
רק רגע, עמוס עוז, על אהבה וחושך, הוא מתאר שם תיאור יפה מאוד של הפגישה שלו עם בן גוריון, יוצא מן הכלל. השיחה שבה הוא לא אמר אף מילה, כי בן גוריון כל הזמן דיבר.
אני אחרי דורון מבקש גם זכות לספר סיפור.
אני חושב שנעשה הפסקה קלה לשיר, ונבקש מדורון להזמין שיר.
אוקיי, אני מזמין שיר, ירושלים של זהב כמובן.
טוב, בסדר.
איזה מקוריות.
הביצוע שלי ויורם.
אווירים צלול קיים וריח אורנים מסתווה ברוח הארבעים עם כל פעמונים
ובתרדמה אילן ועבר שפויה בחלומה
העיר אשר בגל יושבת ובליבה חומה ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לכל שירייך אני כינור ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לכל שירייך אני כינור The olive trees that stand in silence upon the hills of time to hear the voices of the city as bells of evening chime
the shofar calling from the temple to all the world to pray
the shepherd causes in the valley and peace is everywhere Jerusalem forever young yet forever old by heart to sing a song of glory Jerusalem 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 for city with the heart of gold my heart will sing your song of glory Jerusalem Water wells for those who thirsty The ancient market square Your golden sun that lights the future For all men everywhere
The cobblestones forever sleeping Where pilgrims throw the 4 years
To reach a wilderness and weeping To pray for peace with the tears Jerusalem forever young Yet forever old by heart to sing a song of glory Jerusalem Yerushalayim shel zahav v'shel nechoshet v'shel or alo lechol shirayich ani
כן, דורון, רצית לספר
כן,
משהו?
כן, פשוט הסיפור של קרמי עם חתימות של מנהיגים, של שגרירים, מזכיר לי אנקדוטה, חוויה אישית שלי, בעצם מפגש הראשון האישי שלי עם משה דיין, היו מפגשים נוספים, אבל המפגש הראשון היה בהקשר של טיול של שבת, הטיול הרגיל שברגל של אוריי לכיוון המוזיאון. אני בעצם לא זוכר מתי נחנך מוזיאון ישראל, אבל טיול...
שנים הרבה יותר מאוחרות.
אנחנו מדברים על שנות ה-60.
כן, 62.
62. מתאים, אני ילד בערך בין 12, 11, 12, מתאים לסיפור, ובדרך אני רואה בכניסה למוזיאום, אני מזהה את משה דיין, הרי קל לזיהוי, ואני רוצה חתימה.
הוא בא להחזיר עתיקות כנראה.
ואני מבקש עת מאבי, ולהזכיר לכם, העתים באותה תקופה, זה היה עת שצריך ללחוץ ולסובב קצת ימינה על מנת שהרפיל, המילוי, יהיה במצב היקון של כתיבה. ואני מתרגש כמובן וניגש למשה דיין, הוא גם, אני לא זוכר, שומרי ראש, הולכים, כל הציבור פוסע, הלוך וחזור, ואני מגיש לו את העת והנייר, משה דיין לוקח את העת, חותם, אבל הרפיל לא היה בחוץ. אז הוא מחזיר לי את העת, אני לוחץ, מפעיל את העת, שהוא מוכן לכתיבה, אכן בטוח מוכן לכתיבה, אבל משה דיין מסרב, מחזיר לי את העת, לא, היית צריך להכין אותו מראש. וכך נשארתי עם החוויה הזאת.
וללא חתימה.
ללא חתימה של משה דיין.
קרמי, רצית גם כן לספר משהו.
כן, אפשר להמשיך בנוסטלגיה בלי סוף. אגב, אתה יודע מה התפקיד הכי חשוב שמשה דיין מילא בכל הקריירה המפוארת?
המושל הצבאי של ירושלים.
יפה מאוד, okay. אלי, זה ירושלמי. התקבלת למועדון. בן גוריון, אך איפה הם המנהיגים ההם? היה באמת
בחזקת אלוהים,
אני חושב, עבור כל עם ישראל. ובטח בירושלים, וכמו שאמרתי, אנחנו היינו אספני חתימות, והממשלה ישבה אז ברחוב אבן גבירול, פינת קרן קיימת, מול הגימנסיה, מול בית הספר שלמדתי בו, וכל יום ברבע לאחת היינו מתייצבים שם כ-60-70 ילדים, ומחכים לשרי הממשלה שיוצאים מהישיבה לקחת חתימה. היה אחד שלא ניתן היה להגיע אליו, וזה בן גוריון. בן גוריון היה מוקף בשומרי ראש כבר אז, אבל הדבר השני, הוא מעולם לא הרים את ראשו. תמיד עיניו היו נעוצות בקרקע, והוא מהרהר. או על אפלטון, או על משהו אחר. או על בורמה אולי.
על אונו.
יום אחד, אחרי שנה וחצי, הוא הרים את עיניו. ורואה את כל הילדים עומדים שם, מנסים להגיע ולא מצליחים. הוא שאל, מה עושים פה כל הילדים? אז אמרו לו, הם רוצים חתימות, אז למה הם לא באים למשרד לקחת חתימות? השומרי ראש כמובן החבירו, אבל הוא בשלו, היום בחמש תהיו אצלי במשרד, ואני אחתום לכם. אני מדבר על שנת 57-58. טוב, אנחנו הולכים הביתה, אני אומר לאמא שלי, אמא, צריך תגעצי את החולצה הלבנה ואת המכנסיים הקצרים הכחולים, אני הולך לבן גוריון. היא כמובן לא האמינה לי, אבל אחרי התאמת גרסאות בין ההורים של כל הילדים שהיו שם, האמינו לנו. בשעה 5 אנחנו מתייצבים במשרד ראש הממשלה במיטב בגדנו, ומוזמנים אחר כבוד לחדר הישיבות, ומחלקים לנו מיץ תפוזים, הרי הוא מיץ פז.
מיץ פז.
ובן גוריון נכנס לחדר ומתחיל את מה הדבר הרי שהציק לבן גוריון יותר מהכל, זה שיש ישראלים שנושאים שמות משפחה זרים.
נכון.
והוא מתחיל לעבור ילד ילד, מה שמך? אומר רבינוביץ'. מה זה רבינוביץ'? תחזור הביתה, תגיד רבין. אתה לא רוצה להיקרא בשם, וכך עובר מאחד לשני. אני למזלי משפחתי אמצא את השם גילון, שם ישראלי מובהק עוד ב-1950, עוד לפני שנולדתי, כך שזה, אני עברתי בשלום את המבחן, אם כי הייתי צריך להסביר לו למה אבא שלי החליף את השם, כן? אבל זה בן גוריון, שאני חושב שאנחנו יכולים פה לשקוע בנוסטלגיה אין קץ, מאחר ולכולנו יש את הפינה החמה הירושלמית, אבל ירושלים של היום היא לא ירושלים של פעם, ונצטרך גם לחזור ולדבר על זה.
קרמי, אני רוצה לשאול אותך, אתה בעל עבר ירושלמי מאוד עמוק, אולי תספר לנו קצת על פרומקין, על הסבא שלך ועל האבא של הסבא שלך.
האבא של הסבא שלי, ישראל דוב פרומקין, הגיע לירושלים ב-1840 מליטא, ותרומתו לירושלים, הוא התיישב ברובע המוסלמי בעיר העתיקה, בחצר שכנה לחצרו של מי שמפורסם היום, פייסל אל-חוסייני, אבל משפחת חאג' אמין אל-חוסייני. כלומר, מקום יוקרתי.
המושבה האמריקאית, לא?
לא, ברובע המוסלמי.
אה, ברובע המוסלמי.
בתוך החומות, כן. אבל הוא לא גר ברובע היהודי, אלא גר ברובע המוסלמי, ולראיה, אריק צודק, יש יהודים חיו ברובע המוסלמי.
יש לכם קושן?
היה לנו קושן, אני כבר אגבור את הסיפור ונגיע לזה, זה באמת מספר את סיפורה של ירושלים. על כל פנים, הוא תרם את תרומתו לירושלים בשני דברים. הדבר האחד, הוא הקים את העיתון העברי הראשון, חבצלת.
שעל שמו יש רחוב בירושלים.
רחוב בירושלים שנקרא רחוב חבצלת. היה עיתון עברי שעסק בענייני חולין, כלומר, השתמש בשפת הקודש לדברי חול. חברו הטוב היה אליעזר בן יהודה.
העיתון בעברית.
העיתון הופיע בעברית, הוקה כמובן על ידי הקהילה החרדית, מה שלא היה פשוט. דבר שני לספר עליו זה שהוא עסק בקליטת העלייה הראשונה שהגיעה מתימן, והושיב יישב אותם בסילואן, הרי היא שילוח. וזה עוד הוכחה לנוכחות הירושלמית בשילוח או בסילואן, שעד היום שנויה במחלוקת פוליטית. והדבר השלישי, הוא הרח את הרצל בביתו, כאשר הרצל ביקר בירושלים.
בממילה?
זה חשוב.
בממילה?
לא, 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 ביתו ברובע המוסלמי בעיר העתיקה.
אבל הרצל גר ברחוב, שכן ברחוב בממילה.
כן, אבל הוא ביקר אצלו בבית, הוא בא לשתות קפה. אחר כך, סבי עזב את החומות, והתיישב, בנה את ביתו הראשון ברחוב החבשים, היום זה רחוב אתיופיה בירושלים, על יד רחוב הנביאים.
אליעזר בן יהודה.
כן, ומשם הוא נדד, כפי שכבר אמרתי, ב-1920, לשכונת רחביה בירושלים. הסבא הזה שלי, גד פרומקין שמו, גם על שמו יש רחוב בירושלים, היה שופט, למד משפטים בקושטה, הרי איסטנבול, יחד עם בן גוריון, בן צבי ושרת. וב-1912 חזר לארץ, מונה, היה עורך דין, מונה כשופט בתקופה האוטומנית עוד, ולכל אורך ימי המנדט שימש כשופט, והיה שופט עליון, השופט היהודי העליון היחיד בתקופת המנדט, עד ל-48, והוא היה, גם הוא ירושלמי בנשמתו, ו... כך גם ילדיו ונכדיו, אני נמנה עליהם ובנותיי, ואני מקווה שגם כל שארית ימינו נהיה ירושלמים.
בספר ירושלים, כיבוש ירושלים בשנת 1917, אז גד פרומקין כותב פרק די רציני שם על איך הוא חווה את הכניסה של אלנבי.
כן, תראה, במעשה כל סיפורה של ירושלים עובר דרך באמת תולדות המשפחה. אני הבטחתי סיפור, ב-1967, לפחות סיפור אישי שלי, סבי כבר לא היה בחיים, וסבתי, שהייתה אז בת 87, רצתה לבקר בבית שבו היא נישאה, ברובע המוסלמי בעיר העתיקה, מיד לאחר מלחמת ששת הימים. ומיד לאחר שאפשרו ביקורים בעיר העתיקה, היא לקחה את נכדה, הרי הוא אני, והלכנו יחד לבקר את חצר המשפחה, שכמובן מתגוררות שם המשפחות ערביות, ונכנסנו לחצר לשכנים, להגיד שלום לשכנים, אחרי 19 שנים שהם לא התראו.
ניתוק.
הרי משפחת אל-חוסייני. סבתי דיברה ערבית שוטפת, כלומר ברמה של שפת אם, כמו כל ילידי הארץ מאותה תקופה. סבתי אגב נולדה ברחובות כבת למשפחת בילויים, ודיברה ערבית באמת שוטפת. בקיצור, הם יושבים, אני למדתי ערבית בבית ספר בתיכון בגימנסיה, אבל דיברתי ערבית קוראנית כזו, כן? שאף אחד, שום ייצור אנושי לא יכול להבין אותה.
אני לא מסוגל להגיד אף מילה בערבית.
והם ישבו שם וקשקשו ופטפטו, ואחד המשתתפים בשיחה, לימים פגשתי אותו ושנינו זכרנו את אותה שיחה, היה פייסל אל-חוסייני. ואיפה פייסל ואני העלינו זיכרונות מאותו מפגש? לא תאמינו, ממש לא רחוק מפה. באופסלה שבשוודיה. ב-1999 שר החוץ השוודי הזמין פלסטינים וישראלים לעשות שלום באופסלה בשוודיה. והיינו חבורה של ישראלים, חבורה של זה. פייסל היה אחד מהם, אני הייתי השני. עלינו כולנו על אווירון בנדבג, טסנו יחד לקופנהגן, משם לקחנו טיסה לסטוקהולם, משם חיכה לנו אוטו שקח אותנו לאופסלה, וכל זה, זה אחרי שאנחנו מדברים בערך 10 שעות בדרך עד אופסלה, להפגיש אותנו כדי לדבר ולעשות שלום, אבל מי מוותר הנסיעה לאופסלה, בעיקר בחודש יוני. וזהו, אז פייסל גם זוכר את הסיפור הזה, אני כמובן צעיר ממנו, פייסל בינתיים הלך לעולמו, אבל זה היה המפגש הראשון הישראלי-ערבי מבחינתי.
קרמי, עכשיו תורך, תזמין שיר, בבקשה.
טוב, אני דווקא בחרתי שיר עם בניגון מזרחי, ציון תמתי.
אז תקבל את ציון תמתי, בבקשה. רקע של ציון תמתי, אנחנו עוברים ללוי. לוי, אתה רצית לספר משהו?
כן, זה היה אפרופו החג,
חבשים, שכרמי מה שנקרא אתיופיה, וזה נכון. אז הרחוב הזה, זה הרחוב שאני עובר בו היום בשנים האלו, שאני, הרי כשאני נוסע, אם היא גרה בירושלים, היא גרה בבית ישראל עדיין, ואני גר אצלה, ואז אני מאוד אוהב את מרכז העיר, כי רחביה וכל ה... ובית הקרב וכל זה מחוץ לעיר, כמו שאמרנו. אז אני עולה למעלה דרך מאה שערים, וזו עלייה די קשה, אבל אני כל כך אוהב את רחוב החבשים, רחוב אתיופיה היום, שאני פשוט לא יכול לוותר על החוויה הזו, ללכת ברגל את הקטע הזה של הדרך ולרדת למטה דרך הרב קוק
כיכר ציון.
לכיכר ציון. לפעמים זה מזכיר לי את אקסודוס, אם זכור לך, את הסלמינאו שקופץ על הקירות ויורד למטה לחצר הכנסייה החבשית. זה פשוט מין חוויה מדהימה לעבור את הרחוב הזה, אפילו אם אני עושה את זה פעמיים לשלוש ביום.
אגב, זה מזכיר לי משהו, אני הזקן ביותר מכולכם לצערי הרב, אז הייתי במצור בירושלים, וידיעות אחרונות הופיע במהדורה ירושלמית מיוחדת, שהודפסה ליד רחוב הרב קוק, ליד מה שהיום נקרא בית ספר סליקסברג, בדפוס אחווה. אז זה היה חוויה, היה עמוד אחד, עמוד אחד, זה היה ידיעות אחרונות, אני לא יודע מאיפה הם קיבלו את המידע, נדמה לי שמנחם ברש עוד היה
כבר... היה אצבע.
מהאצבע וזה, ברובן מדינה יהודית הוקמה בתל אביב, זה אחת הכותרות שזכורות לי, ומקודם הזכרנו באיזשהו מקום את דוד בן מניסטי, אז הוא היה מנהל בית הספר שלנו בבית הכרם, וביום הכרזת המדינה ב-14 למאי 48 הוא הוציא אותנו למגרש שם של הספורט, והוא אמר, בן מניסטי אמר לנו, ילדים, היום אחרי הצהריים תוקם מדינה עברית, ועכשיו אתם יכולים ללכת הביתה ולשמוח. ועכשיו אני אתן ללוי את רשות הבקשה לשיר. בבקשה.
הללי ירושלים.
הללי ירושלים, יפה. אני אשמיע לכם את הללי ירושלים.
עדיין ו...
ירושלים את הנושם הללי ירושלים את הנושם כי חיזק דרך שעריך ומרח בנייך בקרבך כי חיזק דרך שעריך
אחרי הללי ירושלים נעבור לאיגל שרצה גם כן לספר משהו.
לא, אני, אתה יודע, אני כבר מרוב שאנחנו מתפלשים כאן בזיכרונות, ואני הרי...
אז דבר על היום, אם אתה רוצה.
אני הרי...
תחיל להיות דביק.
אני לא כל כך בא לזיכרונות, ככל שקשור בירושלים, כי אני כמו היחידי מבין היושבים כאן שלא זוכר את ירושלים כעיר ילדותי, אלא בתקופה הרבה יותר מאוחרת. כאשר אני זוכר את ירושלים, אני זוכר את ירושלים כעיר של שכונות, שכמו שניסיתי לתאר את קריית מנחם, זאת הייתה יחידה אורבנית בפני עצמה. כדי להגיע לירושלים היית צריך לקחת את אוטובוס מספר 20 ולנסוע אל מרכז העיר. אני זוכר אגב שבאחת הקבוצות שהייתי פה של תיירים שבאו לירושלים, שהדרכתי אותם פה, אמרה לי אישה אחת, אני מכירה אותך מאיפשהו. אמרתי, אני לא יודע, אולי מירושלים? או, כן, אתה מירושלים? מאיפה בירושלים? אני אומר, אני מקריית מנחם. נו, אז בטח, מאוטובוס מספר 20 אני זוכר אותך. וכך הייתה באמת ירושלים שאני זוכר. שכונה קטנה, שכולם הכירו אחד את השני. ומבחינה זאת צריך לראות את ירושלים לא כיחידה אחת, אלא כאיזה אוסף הרבה יותר מפוזר של שכונות. אולי מה שקרמי זוכר, התקופה הזאת שירושלים הייתה בעצם גרעין אחד מאוחד שאפשר לקרוא לו עיר או יחידה עירונית, זה בהחלט לא המצב היום, או המצב של ירושלים שאני זוכר אותה. לכן גם כל ההתייחסות שלי לירושלים היא התייחסות הרבה פחות נוסטלגית. כל סיפורי הנוסטלגיה בעצם הם סיפורים ששמעתי אותם במועד הרבה יותר מאוחר. החיים שלי בירושלים היו חיים הרבה יותר פרקטיים, הרבה יותר מעשיים, ומבחינה זאת הרבה פחות רומנטיים. אני לא זוכר את ירושלים כעיר כל כך רומנטי, דווקא את הרומנטיקה קיבלתי במקומות אחרים. ירושלים הייתה יותר רומנטית מבחינה זאת שאפשר יפה מאוד לטייל בה. אבל לספוג את הרומנטיקה שלה דרך סיפורי או חוויות הילדות לעניין הזה כבר באמת...
אבל אני חושב שגם בתקופתך הייתה רומנטיקה, עדיין הייתה רומנטיקה. אחרי 67, העיר העתיקה. אבל צריך לזכור, אנחנו מדברים על ימים אחרים, לא הייתה שום בעיה בשלוש לפנות בוקר ללכת לאכול אצל הארמני, ברוב הארמני בתוך העיר העתיקה, לשתות קוסטי ולאכול איזה פיצה, ואני מדבר איתך על תחילת שנות ה-70 כבר. העיר חוברה, או החומוס אצל אבו שוקרי, ירושלים הייתה באמת עיר שחוברה לה יחדיו, וכך היה המצב עד למעשה האינטיפאדה הראשונה עד 87. במעשה, אם אתה שואל אותי, שנות השלום האמיתי של ירושלים, היו ה-20 שנה שבין 67 ל-87. אני זוכר את עצמי, את המכונית, המוסך שלנו היה בוואדי ג'וז, אנחנו היינו קונים את הפיתות בעיר העתיקה, לא לדבר על לנגב חומוס או ללכת...
או את הבשר הלא כשר בסניורה,
או סניורה, כן, באמת, אלה מוסדות ירושלמים. שרי, אשתי, עם שתי ילדות, עוד 3 ו-4, הייתה הולכת לעשות קניות ירקות בבית לחם, בגלל ששם היה הכי זול, וזה אני כבר מדבר איתך על תחילת שנות ה-80. וזה... וזו אז העיר באמת חוברה ליחד.
אבל איגל, איגל, אני מתפלא שאתה אומר שירושלים לא רומנטית. אתה עבדת ברחוב הלניה מלכה, ויש משהו יותר רומנטי מאשר מרחוב הלניה מלכה לראות את חומות העיר העתיקה?
לא, אבל זה בדיוק הנקודה. אני עבדתי ברחוב הלניה מלכה, ולא גדלתי ברחוב הלניה מלכה, וזה שני דברים שונים. יש לי המון המון סיפורים ברחוב הלניה מלכה. יש לי גם הרבה מאוד סיפורים ממקומות אחרים בירושלים, אבל אני מדבר על הרומנטיקה כבת לוויה קבועה לכל מי שמזכיר את המילה ירושלים. אתה כבר רואה את הלחלוחית הזאת בעיניים, אהה, לפני שהוא מספר לך מאיפה הוא בא, הוא כבר יודע לספר לך כמה סיפורים יפים. וכל כיוצא באלה. אני דווקא בעד הגישה הזאת שמנסה לראות את המצב בירושלים בעין יותר מפוכחת ופחות סנטימנטלית, ומבחינה הזאת באמת ירושלים היא היום עיר שאתה חוזר אליה, אתה בא אליה, והיא אחרת לגמרי מהעיר שעזבתי לפני 11 שנה כשעברתי לגור פה. אז ירושלים הייתה אחרת. אני עזבתי את ירושלים בעצם כשפעם ראשונה נסעתי לעבודה בחוץ לארץ, זה היה ב-88, זה היה לפני האינטיפאדה הראשונה. באמת באותה תקופה שירושלים הייתה, אין אורח שבא לבקר אותך שלא הלכת איתו ישר לעיר העתיקה.
קצת אחרי האינטיפאדה הראשונה.
ב-87. אבל אני זוכר היטב את השנים האלה. מבחינה הזאת, אתה חוזר היום, אני בא היום לירושלים, אני בא לעיר שבאמת קשה לי להכיר אותה. קשה לי להזדהות עם העיר הזאת שעזבתי, והעיר הזאת שישנה.
טוב, יכול להיות
מספר התושבים, תחשוב על מספר התושבים, האוכלוסייה הרי הוכפלה.
לא, אני לא חושב שזה מספר התושבים כל כך. אני חושב שאתה פשוט לא כל כך ירושלמי יותר. בשבילי ירושלים עד היום, אני מגיע לירושלים, אני רואה את כל היופי, את כל הייחוד, את כל ה...
אני לא מדבר על ירושלים כעיר לטייל בה, אני מדבר על ירושלים
כעיר לחיות בה. גם מבחינה זו, שאם אתה הולך לרחוב בן יהודה או במדרחוב, או אתה הולך לקינג ג'ורג' או אתה יוצא לתלפיות אפילו, עמק רפאים, אתה עובר שם בלילה, זה לא לטייל בה, אתה רואה את ירושלים חיה בצורה אחרת, בצורה מאוד מיוחדת. זה לא, ירושלים, אני חושב שיש לה את האיכות שלה, גם אם היא נמצאת במצב הפוליטי של היום, במצב המאוד לא נעים של היום. יש לה את האיכות שלה, כך אני חווה את זה, לא...
אני רציתי לחזור באמת גם לסיפור שקרה מבעצם, קצת גנב לי את הסיפור של אחרי 67, על מצב שהוא בעצם מין... כשאנחנו מהמציאות של היום מסתכלים אחורה, כשאני מסתכל אחורה ורואה את עצמי ליל שבת, אני בא ממשפחה לא דתית, אנחנו לא הלכנו לבית כנסת, אז מה שהיה זה היו טיולים, החבר'ה פשוט יצאו לטייל בערב, משפחות טיילו, פגשו אחת את השנייה, דיברו, וכשבחור כמוני שהתגייס אחרי מלחמת יום ששת הימים הולך לטייל לעיר העתיקה, עושה טיול על החומות, יושב ואוכל יונים ממולאות. זכורים לי במיוחד, לא יכולנו לקנות דבר כזה בירושלים שלנו, כן?
המערבית.
המערבית. ובמין ביטחון כזה של בלי חשש, במין תמימות, בעצם תמימות, יושב אצל הערבים, מזמין יונה ממולאה ואוכל ומטייל על חומות העיר העתיקה, צופה וחוזר ברגל לקריית משה לכל אורך כביש יפו, חוזר הביתה ברגל
רחוב יפו.
אנחנו קצת מדברים על ירושלים קצת בצער. אני רוצה לספר לכם חוויה. לפני 3 שנים באחד הביקורים בארץ, כרגיל אני משתדל להגיע לעיר העתיקה אם אני יכול, ואז אחותי נלוותה אליי והלכנו לשער יפו, והחלטנו שאנחנו רק נשאר, הבטחנו בעצם בבית שאנחנו נשארים רק בשער יפו שם בהתחלה, אבל איכשהו לאט לאט ירדנו למטה. צריך להגיד לך שהמצב הזה של האינטיפאדה השנייה כבר הייתה 2.5 שנים, המצב הזה הוא כל כך נורא, לא רק לנו. עברנו שם ואנשים מבוגרים אומרים, אדוני, תקנה, בבקשה. עומדים שם, פעם הייתה שם המולה, היו אנשים, קונים, תיירים, והבן אדם אומר, תעשה לי טובה, אומר לי, תקנה. אני אומר לו, למה? אומר, שעתיים לא מכרתי שום דבר. קניתי, היה שם פירות נהדרים, לא צריך אותם, קניתי. זה פגע בהם, פגע בנו, אבל גם היום, לדעתי, אתה יכול... עם קצת רצון טוב להתקרב אליהם, להתקרב לעיר העתיקה, לעבור דרך רחוב דוד בלי הרבה סיכום, בלי הרבה זה, ויש גם את הכיף הזה של ירושלים.
טוב, עכשיו אני אתן לזכות הבקשת שיר לאיגל. בבקשה איגל.
השיר שבחרתי מחזיר אותנו בחזרה אל שלולית הזיכרונות והסנטימנטים, כי זה שירו של אברהם פררה, למען ציון לא אחשה. ואברהם פררה, שאני זוכר אותו מכל ישראל, איש גבוה ונאה ומרשים, בעל קול בריטון עמוק וכתיפתי, לצערנו, כמו שאמרת, קרמי נפטר בגיל צעיר יחסית. אבל אני זוכר אותו לטובה מן התקופה שהכרת אותו בירושלים.
כן, ויש לעם ישראל מזל, בגלל שיואל רקם הקליט אותו לפני מותו בקלטת הזאת שאתה ממנה תשמע עכשיו את השיר, למען ציון לא יחשה.
Learn patit nase Ashuv tiga el areat Moshe Ki guro eneman Ashuv tiga el areat Moshe Ki guro eneman Mimara Ero shalom Leabiedi Kol tzar Veoyeve tashmid Velo ilchotz Leameitan Kol tzar Veoyeve tashmid Velo ilchotz Leameitan ir leharachashi ata el chayi begibor bibor shevi hatzel nafshi rachem nacharachaman bibor shevi hatzel nafshi rachem nacharachaman sera in bago elinon ben davidim loch leolam maher ehov bazeman ben davidim loch leolam maher ehov bazeman
חייל קרבי הוא, אוי לי כי אהובי הוא, מה הוא יהיה לי אם הוא רק יהיה לי אחרי המלחמה. אם עוד תזרח השמש על שתי עיניך אלה, מה אז אראה שם, איזה צל יהיה שם אחרי המלחמה. tam yom ke'ev ke'ev u'gvura az ha'nitzachon bakrav ve'nora yesh mi she'milchameto nigmera ach sheli od lo, sheli od lo ba'hereg lo nusahu tiv lo isavu eich ezor lo eich sham ezor lo bakev uva eima im u yashuv eleinu haim od hakireinu ma az omar lo ma efshar lomar lo acharei hamilchama tam yom kev kev ugvura אז הניצחון בקרב זה נורא יש מי שמלחמתו נגמרה אך שלי עוד לא, שלי עוד לא אוי בכל מוצא הוא אוי לי אפר כיסא הוא רק צל עזב לי בעיני רעב לי אחרי המלחמה רק של עזב לי בעיני רעב לי אחרי המלחמה.
זה היה השיר אחרי המלחמה שחיבר יואל רקם, ויואל רקם נמצא איתנו על הקו מירושלים. ערב טוב, יואל.
ערב טוב, אלי. מאוד מאוד ריגשת אותי עכשיו. מאוד לא צפוי. אני חשבתי דווקא שאתה תבחר בגרסה של נחמה הנדל, ששרה את אחרי המלחמה, אבל חווה אלברשטיין מצוינת גם היא. ואני מאוד מאוד התרגשתי לשמוע שיר שכבר הרבה זמן לא שמעתי, אם כי אני כתבתי אותו.
אבל הוא מזמזם לך בראש מעת לעת.
הוא זמזם לי, האמת היא שגם המילים וגם המנגינה זמזמו בתקופת מלחמת ששת הימים, בקרבות על ירושלים, שם הייתי חייל בחטיבה הירושלמית, ואמרתי לעצמי שעם תום המלחמה מיד אני הולך וכותב שיר בעצם על החיילים שנפלו, לא על אלה שחיים, לא על הניצחון ההירואי העצום, שאז נחשב לאחד מהדברים הכי יפים שקרו לעם ישראל. אולי באופן אובייקטיבי זה היה ככה, אבל אני הייתי משקעים עוד, ראיתי הרבה מאוד הרוגים שם, ביניהם חברים, וכתבתי את השיר הזה, שמהו המחיר האמיתי של המלחמה, חוץ מהניצחון, גם האוי ווי הזה של חבר שנהרג, או חבר של בחורה ששרה לו, במקרה הזה חווה אלברשטיין, אבל גם שר את זה כאמור, נחמה הנדל.
איפה השתתפת בקרבות בירושלים?
תשמע, אני הייתי במפקדת החטיבה, אבל היינו...
בשנלר?
בשנלר, והיום מותר להגיד את זה כבר, אז זה לא סוד צבאי, אבל הגעתי עם הכוחות, עם הצנחנים, הגענו ממש עד הכותל בזמן המלחמה, ומיד אחרינו הגיע לשם משה דיין, עוזי נרקיס היה מפקד הפיקוד, פיקוד מרכז,
ורבין.
ויצחק רבין שהיה רמטכ"ל למלחמת ששת הימים.
כלומר ראית את הצילום ההיסטורי?
הייתי עד ממש לצילום הזה ולתקיעת השופר של הרב גורן, שתקע בשופר בפעם הראשונה אחרי כל כך הרבה זמן אולי, כי התקיעות בשופר היו מאוד מקובלות בכותל המערבי לפני מלחמת השחרור, עוד לפני שבכלל פרצה המלחמה הקודמת ב-48.
כן, אז היו מסתירים את השופר ומגיעים אותו בהסתר
לעיקר... בדיוק, והיו חבר'ה שאנשי מחתרות אצל, שאני אפילו הכרתי חלק מהם אחר כך בתוכניות רדיו שערכתי, שהיו ממש מתגנבים לעתיקה כדי לתקוע בשופר לפני הכותל, כי זה היה אחד הדברים המיוחדים שהפיינו את התקופה. והנה היום, אני מדבר על ששת הימים, על המלחמה, על הניצחון הגדול בירושלים, הרב גורן, שהוא הרב הראשי, מייצג בעצם את כל העניין הרוחני הרבני של העם היהודי, בא עם שופר ותוקע לפני הצנחנים, חלק מחטיבת הצנחנים שכבשו את הכותל, והייתי עד לרגע המרגש הזה.
אתה ירושלמי ותיק.
אני נולדתי בירושלים.
אני יודע, כמוני כמוך.
כן.
אבל במקום העבודה שלך היה בדיוק מול חומות העיר העתיקה.
נכון.
ברחוב הלני המלכה.
כן. מליסנדרה לשעבר.
נכון, אמת. וזה בניינים מאוד היסטוריים, כל הסביבה הזאת מאוד היסטורית, עם החבשים והאיטלקים.
אנחנו מדברים על המשדרים של כל
המשדרים, על המשדרים ההיסטוריים, כן.
כל ירושלים הבריטי המנדטורי.
כן, שהתחילה אגב ברמאללה.
המשדר היה ברמאללה, ומשם הביאו את השידור הראשון. אבל איפה היה האולפן הראשון, אתה לא זוכר.
האולפן הראשון היה
במלון פלס.
כן, מיד אחרי, ב-1936, נכון?
בדיוק, במרץ 36.
כן, אנחנו מעוררים כאן זיכרונות ירושלמים, ואי אפשר בלי זה, כשאנחנו אוהבים כל כך את ירושלים גם.
כן.
ויושבים בקופנהגן, אז איך אומרים, ליבי בצפון ואני ב... לא, אני
ליבי
בצפון,
במזרח.
אני בצפון וליבי בקצה דרום, משהו כזה.
ליבי במזרח ואני בפעתי מערב.
לא, אני בצפון, סליחה, אני בסקנביה. אני
אוקיי,
לא...
אז בפעתי הצפון.
יואל,
רבי יהודה לוי.
אתה היית בכל ישראל הרבה שנים.
נכון.
וכל ישראל זה חלק ממך, אני מבין.
נכון. אז... אני התעסקתי הרבה מאוד שנים. ומה שנקרא הזמר העברי והפולקלור היהודי, זה היו שני הדברים שהתמחיתי בהם, ואחר כך הייתי כבר מנהל של כל המוזיקה הקלה של כל ישראל. ומה שנקרא רשת ג' שהיא הרשת הפופולרית של המוזיקה הישראלית.
אתה גם יזמת בשנת 95 או 96 את התערוכה המפורסמת של 60 שנה ל...
50 שנה לתולדות הרדיו העברי בארץ ישראל. זה היה במוזיאון ישראל.
אז אם ככה זה היה בשנת 1985, בגלל ש...
86.
86, זהו.
86-86. כן. ואני באתי עם הרעיון כשגיליתי את הסיפור הזה שהנציב העליון הבריטי שלח הזמנות לטקס פתיחת המשדרים, המשדר הראשי ברמאללה. הוא הזמין את נציגי העדות הישראליות שהיו אז בארץ ישראל, זה ערבים, ונציג ערבי, נציג יהודי, והיה המושל הצבאי הבריטי, ונשלחו הזמנות על ידי המושל הבריטי בשלוש שפות, עם עברית מאוד מאוד ארכאית כזאת מיושנת, אבל את ההזמנה המקורית אני גיליתי במקרה לגמרי, ואז עלה בי הרעיון לעשות את סיפור תולדות הרדיו העברי בארץ ישראל, ובאתי עם הצעה לגדעון לברי, זיכרונו לברכה, שמאוד התלהב מהרעיון, ואפשר לי במשך שלוש שנים לעשות תחקיר על תולדות הרדיו, וגם להיות עורך הראשי של 60 שעות שידור, שבהן סיפרנו את כל סיפורו של הרדיו העברי בארץ ישראל.
אז כמובן שאני לא אעשה לך מבחן מי הייתה האישה הראשונה שדיברה בעברית ברדיו.
לא, אל תעשה לי מבחנים, כי היו כמה.
הייתה חנה רובינה.
אתה מדבר על שחקנים,
היא הקריאה את הקטע המפורסם שם, והייתה גם...
בוא אני אגיד לך מה היה השיר העברי הראשון ששודר ברדיו המנדטורי ב-1936 עם פתיחת השידורים. זה היה סענו למדבר על דבשות גמלים, שיר מאוד מוכר, אתה ודאי מכיר את זה בתור חובב פולקלור.
בביצוע נעמי צורי?
לא, בביצוע ברכה צפירה.
ברכה צפירה, כן.
וליד הפסנתר היה מקס למפל, שהוא היה אחר כך מלווה עשרות של אומנים במשך שנים ברדיו, בשעה העברית של הרדיו המנדטורי, שלימים השעה הזאת הפכה להיות כל ישראל בעצם, ב-1949.
יואל, נחזור רגע לירושלים, כי אנחנו גולשים לרשות השידור, ויגאל רום ישמע את השידור הזה גם כן בעת...
יפה, תמסור לו דש.
אתה תעשה את זה. יואל, איך הייתה הרגשה שלך שאתה נכנסת לעיר העתיקה עם הצנחנים?
תשמע, אי אפשר לתאר בכלל את זה. עמוס אטינגר שחיבר אז את השיר על הכותל בעצם קלה למטרה. יש אנשים עם לב של אבן ויש אבנים עם לב אדם. הייתה לך הרגשה שאתה בא לאיזשהו גוף שהוא חי, למרות שזה אך ורק אבנים, אבל אבנים בני אלפי שנים גדולות, שאתה יודע שמסמלות את כל ה... כל הקורות, את העם היהודי ואת כל המלחמות, את כל הדמעות וכל התפילות, הכל היה מרוכז בחתכת חומה אחת שנקראת הכותל המערבי, ואחרי 2000 שנה פתאום מגיע לשם צבא ישראלי, צנחנים, נחמדים, חתיכים, וזה היה מאוד מרומם, אי אפשר, פשוט הרגשה שאני לא זוכר כמותה. רק שאחרי זה היו לנו הרבה דברים אחרים ודי עצובים, וביניהם אחרי המלחמה זה השיר שהשמעת בפתיחת האייטם הזה.
על זה דיברת, על השיר הזה.
נכון. תשים לב למילים, אז תראה את הציטטה.
זהו, אנחנו חורשים את ירושלים ואנחנו אוהבים אותה. אז יואל,
אני מאוד מודה לך שהתקשרת אליי.
אני מודה לך גם כן, ואני אשמיע עוד פעם את ה...
אתה יודע שיש גם גרסה של נחמה הנדל. אני לא יודע אם מצויה בידך.
לא, היא איננה בידי.
על תקליט שנקרא ירושלים של ברזל.
כן, זה יש לי גם כן.
אז שם נמצא גרסה של נחמה הנדל.
אני גם אשמיע את זה.
והיא מלווה אותה בגיטרה ומאוד מאוד מיוחדת גם כן. שתיהן שאו את זה באמת יוצא מן הכלל.
כן, אני גם אשמיע את זה ערב אגב. ועל רקע הצלילים של אחרי המלחמה אני מסיים את השיחה איתך. תודה יואל רקם,
וחג שמח.
ובוודאי נשתמע עוד בעתיד.
וחג שמח לכולם.
תודה רבה לך.
להתראות בארץ. ביי.
תודה.
ביי.
אוי חייל קרבי הוא, אוי לי כי אהובי הוא, מה הוא יהיה לי אם הוא רק יהיה לי אחרי המלחמה. אם עוד תזרח השמש על שתי עיניך אלה, מה אז אראה שם, איזה
הרצל יהיה שם אחרי המלחמה. פעם יום כאב, כאב וגבורה, אז הניצחון בקרב ונורא. יש מי שמלחמתו נגמרה, אך שלי עוד לא, שלי עוד לא. בהרג לא נוסעו, איך את סבלו יישאו, איך אזור לו, איך שם אזור לו.
נל שלנו ללוי זהבי, קרמי גילון, יגאל רום ודורון זילברברג. ומי רוצה לפתוח? בבקשה, קרמי.
לא, אני חושב שאנחנו ניתן את זכות הדיבור לעורך לשעבר של כל ישראל, מאחר ובשיחה פנימית חשבנו שאנחנו צריכים להעביר את עצמנו לאקטואליה. אז יגאל, בבקשה.
לא, פשוט כשאלי הזמין אותי למשדר הזה על יום ירושלים, חשבתי שהשאלה הכי רלוונטית היא, האם באמת ישנה סיבה לחגוג את יום ירושלים? זאת אומרת, עד כמה באמת יום ירושלים מבטא הצלחה? וכבר הזכרנו בקטע, בחלק הראשון של המשדר, שזה די רחוק מן המציאות של ירושלים דהיום, רחוקה מאוד מן המציאות של ירושלים של 1967, כאשר העיר באמת חוברה לה יחדיו. ובאמת הייתה תחושה של היסטוריה. הנה שני חלקי העיר, הנה החלקים, אותם חלקים שפעם היו, היית מנוע מלבקר בהם, היום הם נחלת כולם. היום זה לא המצב. זאת אומרת, לא הספיקה ההצהרה, ולא הספיקה הכוונה, ולא הספיקו כל הצעדים היורידיים על מנת להפוך את ירושלים לעיר אחת, אלא המציאות בעצם התפתחה בכיוון אחר למה שהיו השאיפות של מה שהיה לפני 30 שנה ויותר. אז זאת באמת השאלה. עד כמה יש סיבה טובה לחגוג היום את יום ירושלים? אני חושב שאין היום לזה שום הצדקה, ושירושלים היא לא עיר מחוברת. היא עיר, כמו שאמרנו, בעלת אופי שונה, וכו' וכו', ועל זה אפשר לדבר, אבל לדבר עליה כעיר אחת, אני חושב שזה מוגזם ביותר. מה אתם אומרים על זה?
זה שזה לא עיר אחת זה ברור, כי בגלל שמרחוב הנביאים וצפונה זה אזור דתי שחור היום, ומרחוב הנביא דרומה זה אזור חילוני עדיין. אז כך שזה ודאי לא עיר אחת מבחינה זאת. יש גם את העיר העתיקה והעיר החדשה, שוב פעם שני ערים שונות. יש את העוני של הקטמונים ואת העושר של רחביה.
אני מדבר בעיקר ליהודים ולערבים.
אבל יש עוד כמה פערים בירושלים.
לי, זה לא רק בירושלים, פערים יש גם בשכונת התקווה במקומות אחרים.
כן, אבל בשכונת התקווה אין לך את ה...
אני יכול לומר את זה בצורה כזו, לחלק את זה בצורה כזו.
כן, אני חושב שאין אך ורע למבנה דמוגרפי כל כך מסובך כמו ירושלים. כלומר, לא הייתי הולך על חלוקה גיאוגרפית, אם כי זה גם... יש פה חלוקה גיאוגרפית. יש לנו מזרחיים ואשכנזים. יש לנו חרדים, במספר גדול מאוד, כן? לא, אנחנו לא מדברים על שכונה קטנה. וחילונים. יש לנו ערבים ויהודים. יש נוצרים עם כל הכתות השונות, וגם מוסלמים מכל הכתות השונות, וגם יהודים מכל הכתות השונות. קח את המתח שמתקיים בין חרדים לחילונים בירושלים. המתח שמתקיים בין התנועה הרפורמית הקונסרבטיבית והחרדית בירושלים. וירושלים בלב. זאת אומרת, כל עיר... אתה יכול לתכנן, אתה יכול לתעל אנשים, אתה יכול לעודד אנשים לעבור ליישובי פיתוח ולא לגור במרכז הארץ. זה מגיע לירושלים, זה עניין של אמונה. קודם כל ומעל הכל. וזה מה שיוצר את הסיבור. אני רק חושב, יגאל, לגבי יום ירושלים, יכול להיות שההחלטה בזמנו לא הייתה נכונה, אבל... כאשר ההחלטה נעשתה, העיר חוברה לה יחדיו. אז בסיום החלק הקודם של התוכנית, הזכרנו כנוסטלגיה את ה-15 שנות השלום, או 20 שנות השלום שהיו לירושלים, לאו דווקא, זה הכל לפני אוסלו ולפני שלום מוכרז, אבל היה שלום. מאז אנחנו לא חיים בשלום, אז השאלה אם בגלל מצב של רגע אנחנו מחליטים שכן חוגגים את ירושלים המאוחדת, או היום כשהמציאות היא אחרת לא חוגגים. אני לא חושב שזו השאלה, אני חושב שזה לא מקרה ששקענו פה בנוסטלגיה. אנחנו שקענו בנוסטלגיה והשעובה, המציאות העכשווית של ירושלים היא מאוד מאוד קשה, היא מאוד רובצת כאבד ריחיים על צווארו של כל מי שמעורב בסכסוך במזרח התיכון. וצריך לזכור שירושלים היא מוקד הסכסוך, היא לב ליבו, היא מרכזו של הסכסוך. ואם הסכסוך הוא בעיקרו פוליטי, ברגע שאנחנו מגיעים לירושלים הוא לא רק פוליטי, הוא בראש ובראשונה דתי, הוא אידיאולוגי, יהודי שמוכן להחזיר מחר בבוקר את כל ההתנחלויות, כשזה מגיע לירושלים, רגע, נהיה לירושלים, הר הבית קדוש לי. אני לא הולך אף פעם לבית כנסת, אני אוכל בסניורה, אבל הר הבית קדוש לי, אני לא מוותר עליו כל כך מהר. זו הבעיה, זו התסבוכת העצומה של ירושלים.
אבל כאשר אני מעמיד את השאלה, האם לחגוג את יום ירושלים, זה לא נאמר בלשון של מי שמוכן לוותר על ירושלים, אלא מי שרוצה לראות, לפי עניות דעתי, את הבעיה של ירושלים בעין יותר מפוכחת. האם נכון לראות את ירושלים כמקשה אחת? דהיינו, לכפות הר כגיגית על מציאות שהיא שואפת בכלל למשהו שונה לחלוטין. השאיפה של ירושלים, גם לנוכח סיפורי הנוסטלגיה שלנו, היא בעצם שאיפה של עיר שהיא הרבה יותר מבוזרת, הרבה יותר מפוצלת לשכונות, כאשר כל שכונה שומרת בקנאות כמעט על האופי המיוחד שלה. למה לכפות מציאות, או למה לכפות איזשהו חזון בלתי מציאותי על מציאות בלתי חזונית? אתה יודע, במילים אחרות, הגישה הפרקטית, כמו שהיא יעל הפתרון המדיני, היא לדעתי גם בסופו של דבר יעל הפתרון של ירושלים. מה שפחות סנטימנטים, מה שפחות בתחום הנסתר ויותר בתחום הנגלה, ככה אתה מתקרב לפי עניות דעתי יותר לפתרון מתקבל על הדעת.
זה נשמע אולי בתיאוריה, בסדר. איך אתה יכול למנוע מאדם דתי לעבור לגור בשכונה לא דתית? איך אתה יכול לעבור לעצור את ההפך, או לומר לערבים שהם אמורים להיות חלק מעיר ירושלים המאוחדת, לא לעבור לגור בקטמון, לא לקנות בית בקריית יובל? איך אתה יכול למנוע את זה? אי אפשר לעשות את זה.
אבל הבעיה היא שהדתיים לא מאפשרים לחילוניים לגור בחברתם, בקרבתם.
זה לא נכון. זה לא נכון.
הם יעשו לו את המוות עד שהוא יעזוב.
לא, זה לא נכון. הבעיה היא לא כזו. אני חילוני, אמי מסורתית, אוקיי, אבל האחים שלי, והם עדיין גרים והם באים לשכונה ואף אחד לא מפריע להם. זה לא בדיוק ככה. כבוד הדדי צריך. אבל מצד שני, אותו דתי חרד שבא לגור ברחביה, הוא מפריע לחילוני ולא להפך.
כי הוא יגיד להם גם מה לעשות בשבת ואיך לאכול ומה לאכול וכולי וכולי.
בדיוק. יש לי אח שהוא הפך לחרד. אני לא יכול ללכת אליו בשבת, כי אני לא יכול לסגור את עצמי בשבת, אבל אני יכול להיות מוזמן אצלו לאכול. אבל הוא לא יבוא לבקר אצל אח הגדול לאכול, כי
זה אולי לא מספיק אשר.
איגל, מותר לי להתערב לקטע קטן לתוך הדברים האלה, כי אני שומע אתכם מדברים על הנושא הזה, ויש לי הרגשה שאנחנו עוברים עכשיו למיקרו מהמקרו. כלומר, איגל התחיל בעצם מהמקרו, יום ירושלים, האם כן או לא, ועכשיו אנחנו פתאום נכנסים לדברים קטנים, שדרך אגב, לוי, אני זוכר כילד, שוב, בן 10, את החבר'ה של הצעירים, הילדים, הנערים, ממאה שערים, מגיעים לשכונה שלנו, לצומת הראשית הזאת של רופין, שדרות הרצל, וצועקים שבס, ואנחנו הרגשנו את עצמנו, את הילדים, שיוצאים למלחמה נגדם, לגרש אותם מתחום השכונה שלנו, כי אצלנו חייבת התחבולה לעבור.
באיזה שנה אתה מדבר?
אני מדבר על שנות ה-60. שנות ה-60. כלומר, הדברים האלה, ושוב, אני בעצם רוצה לעבור מהמיקרו לגדול יותר. ושוב, בגדול, אני מחלק אותו גם לשניים, לראייה הפוליטית, או היותר רציונלית, אני קורא לה, של יגאל, ולתחושות שברגש, שיש לכולנו, לא משנה בעצם מאיזה עיר, ואולי במיוחד שמדובר בירושלים. בגלל המקומות הקדושים, כמו שקרמי תיאר, גם אני כחילוני חותם על ה... לא יכול לתאר לעצמי את ה... שלא תהיה לי אפשרות להגיע לכותל המערבי, להגיע לשם לאיזה כאילו מין מרכז כזה, הלב שם, בדיוק כך, הלב שם, באיזושהי נקודה, בגלל ההיסטוריה שלנו, הלב הוא שם. ואתה צודק שהעיר התפתחה, העיר מתפתחת, כל עיר מתפתחת, וזו התפתחות שאולי אפשר במידה מסוימת לתכנן אותה. יש דברים שקשה לך לתכנן, תופעות או שינויים שקשה לשלוט בהם, וזה מין אמבה כזאת שמתפתחת, העיר גדלה, מספר התושבים גדל, עליות שהגיעו לירושלים, הרבה זרים. כשאני מסתובב היום בירושלים אני כבר לא מכיר איש.
יש לך איזה רעיון, איזה פתרון לדבר הזה?
תראה, אני רוצה בעצם רגע לחזור לנקודה המרכזית באמת של יגאל, יום ירושלים, ורוצה להעיר את זה מהזווית האישית מאוד, שאצלי כתוב ביומן יום ירושלים, וגם איזה מין סנטימנט כזה, הנה היום שבו העיר אוחדה, ומין זיכרון כזה אצלי בלב, זכור את ירושלים, אל תשכח את ירושלים, מין כזה... אם תשכח ירושלים, תשכח ימני.
אני רוצה להגיד משהו על
העניין. זה בזיכרון האישי שלי.
אני רוצה להגיד משהו על העניין של מיקרו ומקרו. אני חושב שהם מתערבבים ביחד. אנחנו לוקחים עכשיו את הבחירות ההולכות וקריבות של ראש עיריית ירושלים. שזה או. כלומר, או דתי מאוד חרד, או חילוני כמו ששמו...
ניר ברקת.
ניר ברקת, בדיוק. אז עכשיו מעניין מה יקרה לירושלים אם ראש העיר שלה יהיה חרד, האם הוא יכפה על התושבים החילוניים שלה דברים כמו לא ללכת ביום שישי בערב למועדון הצריף או למקום אחר. אז כאן המיקרו נכנס למקרו.
אבל אין בזה שום דבר חדש. הרי גם בירושלים של גד פרומקין הייתה ירושלים שחיו בה בכפיפה אחת חרדים ודתיים וחילונים, יהודים וערבים. ואני אומר, אם ירושלים התפתחה כפי שהתפתחה במהלך הדורות, ואם אתה לוקח את גד פרומקין הזה מ-1840 ואילך, ויש על כך עדויות, כבר אז היה אגב רוב יהודי בירושלים ב-1840, אז העיר באופן טבעי מתפתחת כך שערבים גרים בחברת ערבים, וחרדים בחברת חרדים, וחילונים מחפשים לעצמם מקום קודם כל מחוץ לחומות, ואחר כך בשכונת רחביה וכל כיוצא באלה, ומאוחר יותר בבית הכרם, בשכונת היובל ועוד כיוצא באלה. זאת אומרת, אופייה של ירושלים, דווקא בגלל היותה, כמו שקרמי קרא לזה, אחת הערים המסובכות ביותר בעולם, דווקא משום כך ההתפתחות של ירושלים היא כל כך שכונתית, כל כך מתאפיינת כל שכונה.
וזה היתרון הגדול.
זה יתרונה, זה גם חסרונה, אבל אי אפשר להפוך את החיסרון למודל ולהתעלם לחלוטין מן היתרונות שיש בהתפתחות ההיסטורית שלה. ככה אני בכל
זאת. בהחלט, אין ספק, אנחנו תמיד אומרים ירושלים היא עיר של שכונות, זה הרי היה קלישאה הכי נפוצה בתיאורה של ירושלים, היא באמת עיר של שכונות. והיא מאז ומתמיד הייתה עיר של שכונות, וזה היתרון. אבל צריך לזכור שהשכונות האלה שלובות במארג. יש מונח בגיאוגרפיה שנקרא יוממות. זו אותה תנועה יומיומית שעושה אדם מביתו למקום עבודתו, או לקניות, או לבית הכנסת, או מה שלא יהיה. והיוממות הזו משתלבת. זאת אומרת שהיום השכונות אכן נשארו מבודדות, אבל כל אורכי החיים... אורק החיים לא רק במונח של כביש, אלא כל מה שקשור לחיים הוא היום ארוג ושזור זה בזה, ואי אפשר לנתק את זה יותר. כשאני התכוונתי לבעיה הדתית, הסנטימנטלית, המסובכת, או אולי אפילו בלתי אפשרית לפתרון, אני מתכוון לאותם בדיוק קילומטר רבוע שתחום בחומות העיר העתיקה. שם דרים בכפיפה אחת נוצרים, יהודים, מוסלמים, כשלכל אחת מן הדתות זו חלקת האלוהים שלו. זה הכותל, וזה המסגדים, וזה כנסיית הקבר, וכל מה ש...
ויה דולורוזה.
כן, כן, זה... פשוט אי אפשר לעלות על הדעת איזשהו פתרון של חלוקה בתוך העיר העתיקה. אז עד 67 נשאר הכותל שדורון דיבר עליו חלום. אבל הוא חלום שהתגשם. וכשמתגשמים בחלומות אנחנו לא נוטים לוותר עליהם. כלומר, החזרה לגבולות 67 בירושלים, לא רק שמבחינה פיזית, גיאוגרפית, היא בלתי אפשרית. שבוא נניח שכסף יענה על הכל ובנייה אלא אני חושב שזה לא ייפטר, אין גם פתרון פיזי, אבל בעיקר אין פתרון רוחני. אי אפשר, לא מאמין היום שאיזשהו פוליטיקאי ישראלי או ערבי, ואגב אם תרצו, אם קמפ דיוויד נחשב לשפיץ שלו הצליחו להגיע בקידום השלום, לא ברק ולא ערפאת היו מוכנים ליטול לעצמם צלצילה של סמכות לפשרה בנושא ירושלים.
דווקא פה, כשאתה אומר, אם תרשי לי בקריאת ביניים, הייתה הצעה מוזרה מאוד, שמצאה חן בעיניי, להחליט החלטה חגיגית, שראש עיריית ירושלים הוא הקודש ברוך הוא. ואת מה ששייך לפתור את בעיות היום-יום, יסתדרו כבר, יהודים וערבים, כפי שמסתדרים גם היום. זאת אומרת, באיזשהו מקום אני מסכים איתך שירושלים על אותו קילומטר רבוע הוא מקום בלתי אפשרי. בואו נחליט שמקום בלתי אפשרי רק הקודש ברוך הוא יכול לנהל אותו.
קריאת ביניים יגאל.
ואת היום יום נסתדר.
יגאל, האם הסכימו על אותו קודש ברוך הוא?
תראה, אלוהים יש אחד. על כך מסכימים הנוצרים, המוסלמים והיהודים.
הסכימו שזה אותו...
על זה לא צריך, על זה ישנה הסכמה, רק צריך להחליט שהוא ראש עיריית ירושלים. וכבר אמר יהודה עמיחי, כתב שיר, שאין תפקיד מסובך יותר מאשר ראש עיריית, ראש העיר.
טוב, אני מציע מהוויכוח הפילוסופי האלוהי הזה, נעבור רגע לדורון ונבקש ממנו שיבקש שיר.
שיר, טוב, שם של שיר מתאים, ירושלים, ירושלם של אסתר עופרים.
בבקשה.
Ushalem be'or kochav
אסתר אופרים, ירושלם. זהו, ונמשיך באיגל, בבקשה.
כן, אני ממשיך את הרעיון שאתה התחלת בו, אלי. הזכרת לנו את הצד האקטואלי של ירושלים, את הבחירות המתקרבות לראש העיר ירושלים, ואת המתמודדים השונים למשרה הזאת. והשאלה באמת שאני רוצה לשאול, לא שיש לי תשובה, אבל אני אשאל את כל הנוכחים. האם באמת חשוב מי הוא ראש העיר ירושלים? עד כמה העיר המסובכת הזאת מראש בעצם כופה את עצמה על כל ראש עיר יותר מאשר ראש עיר שכופה את עצמו על ירושלים? אני לא בטוח שזה חשוב בעצם אם ראש העיר יהיה כזה או אחר, משום שהמציאות של ירושלים, הקצב החיים המיוחד של העיר הזאת, ממילא כופה את עצמו ביהי ראש העיר אשר יהיה. האם אני צודק? קרמי, אתה מכיר את ירושלים טוב יותר מן האחרים פה.
כן, אני חושב שאתה צודק, ואני אגיד לך במה קל מאוד להסביר את זה. אתה כל הזמן מדבר על ראש העיר ירושלים. אז לידיעתך, המונח ראש עיר לא קיים יותר בטרמינולוגיה העברית, ואכן בשנים הראשונות של המדינה זה היה ראש עיר, אבל זה מזמן נקרא ראש עירייה, ולא בכדי.
הוא קיים בשיר של יהודה עמיחי.
שוודאי נכתב איפשהו בשנות ה-50 או ה-60, אבל המונח שונה לראש עירייה, ובאמת יש לכך סיבה. ראש העיר הוא לא ראש העיר, ראש העיר משמעו ראש הקהל, האיש קובע לנו את סדר היום.
דיזינגוף על סוס לבן, רוכב
דיזינגוף על סוס לבן,
או טדי קולק,
או טדי קולק, שגם הוא, תכף נגיע אליו, היה ראש עיר, ובסופו של דבר התגלה שאנחנו חשבנו שהוא ראש עיר, אבל הוא היה בעצם ראש עירייה. ואיפה זה, איפה ראינו את זה? ואני רוצה להבהיר מראש, אני ממעריציו הגדולים של טדי קולק. אני חושב שגילינו את זה ב-87. האיש שבעצם נקט בכל המהלכים, גם הסימבולים, אבל גם המעשיים, לאיחוד העיר, זה טדי קולק. אם בהריסת כל החיץ והגבולות והגדרות והמוקשים שחצצו בין העיר המערבית לעיר המזרחית, אבל בעיקר הבנייה. את הרובע היהודי בנה טדי קולק. את כל השכונות החדשות בגילו, פסגת זאב, רמות, כולם נבנו על ידי טדי קולק. מאידך, טדי קולק גם חיפש כל דרך לשלב את ערביי ירושלים בניהול ענייניה של העיר. וודאי שבהשקפת עולמו הפוליטית הוא היה איש מאוד ליברלי, מתקדם, ולא חושב שאפשר להשימו שהוא פיתח את ירושלים כתומך בחזון ארץ ישראל השלמה. הוא עשה את זה כמוביל החזון של ירושלים המאוחדת. ואנחנו חשבנו שהוא ראש העיר, והוא לקח איש למשל כמו מרון בלבניסטי, שכבר הוזכר כאן, ערביסט שיודע לדבר עם הערבים. ובכל זאת ערביי מזרח ירושלים למעשה מעולם לא השתתפו בניהול ענייני העיר. ראשית, הם לא הציגו את עצמם כמועמדים לבחירות. מעולם לא היה חבר מועצה בעיריית ירושלים מאז ימי המנדט שהוא ערבי, למרות שטדי עשה כמיטב יכולתו וניסה לשלב אותם ברשימתו, שאגב נקראה ירושלים אחת. יתרה על כך, כאשר פרצה אינתיפאדה ב-87, הגבול למעשה הוקם מחדש. זאת אומרת שגם כל הפעילות שבוצעה, כביש מספר 1 וכל הדברים המשותפים האלה, עדיין ירושלים נשארה חצויה. וזה בימים שטדי קולק היה ראש העיר. אז בעצם גילינו שהוא בעצם ראש עירייה, והעירייה תפקידה לתת שירותים לאזרח. אני לא חושב שבין אם זה יהיה אורי לופליאנסקי או ניר ברקת, הם ישנו במשהו את אורח החיים של העיר. את אורח החיים של העיר קובעת הפוליטיקה, קובעת האמונה, קובעים דברים הרבה מאוד יסודיים, מאשר בלי חלילה לזלזל, אני חושב, אני מכיר גם את אורי לופליאנסקי וגם את ניר ברקת, שניהם עשו חיל ועשו מעשים גדולים, אבל הם טכנוקרטים. הם אולי ינהלו את העיר, את העירייה יוצא מן הכלל, זאת אומרת, יהיה זבל, וינקו את הזבל, ואת הרחובות, ויהיה חינוך, ויהיה תרבות. אולי לא, אבל את דופק החיים של העיר, כן אינטגרציה, לא אינטגרציה, שילוב בין כל מה שדיברנו עליו קודם לכן, דתות, אמונות, עמים, עם כל הכבוד, לא לופליאנסקי ולא ברקת, כפי שטדי קולק, שלא לספק, היה גדול כהורדוס מבחינת השארת טביעת אצבע על ירושלים, לא הצליחו ולא הצליחו לעשות.
טוב, חבר'ה, אנחנו מתחילים להתקרב לסיום. אנחנו עסקנו בזיכרונות, ועסקנו בעיר, ועסקנו בעתיד, ועסקנו בכל מיני בבעיות. אז בואו נעשה סבב של סיכום, ונתחיל לפי א' ב', בדורון. בבקשה, דורון.
טוב, סיכום זה, אני חוזר לסנטימנטים. ירושלים של הילדות שלי, כפי שאני זוכר אותה, החוויה האישית, שהיא לא קשורה בתכנון ערים, בפוליטיקה, אלא גן העדן הזה של ילד שיושב על עץ התאנה, אוכל מהפירות, משחק עם החברים, ואותה אווירה, אותם עריכות, אותם המאובנים שאני מוצא בשטח. זה ירושלים שלי, ירושלים של הילדות שלי.
קרמי, בבקשה.
אי אפשר לסכם את ירושלים בדקה. אפשר...
כי זה עיר של 3,000 שנה, כן.
בדיוק. אני יכול לקרוא לזה, אם הייתי צריך לתת את זה כותרת, הייתי קורא לזה ירושלים סיפור אהבה. אני אוהב את ירושלים. אני לא חושב שאני מסוגל לעזוב את ירושלים. אני 20 שנה כבר עובד מחוץ לירושלים, ואני מעדיף לנסוע כל יום הלוך וחזור. ועדיין אני הייתי, נשאר, ואני מניח שאני גם אשאר ירושלמי, גם בעומר וגם במעשה כל חיי.
זה גם אמרתי, אגב, בפתיחה אמרתי, שאנחנו ירושלמים, למרות שאנחנו לא בירושלים. אנחנו, ושואלים אותנו, אתה, מה אתה? אני ירושלמי. אתה לא יכול להגיד, אני קופנהגני. בבקשה, לוי.
אפשר אולי לומר קופנהגני, אבל אני ירושלמי, זה נשמע אחרת. זה בא מהלב.
גם יורם גאון כתב על זה.
וכמו שקרמי אמר, זה נמצא בלב. אני לא ירושלמי כבר קרוב ל-40 שנה עוד מעט, אבל שאלו אותי מהעין התנים ירושלים. אני לא יכול להיות אחרת. היום אני באתי לכאן לשמוע ולא להשמיע, ואני חושב שזה היה מאוד מאוד מעניין. מאוד מאוד מעניין. תודה לכם.
תודה גם לך, לוי. ובבקשה, יגאל.
אז אני נזכר בחבר לעבודה שהיה פעם כתב מדיני בכל ישראל ונאלץ להתפטר מתפקידו, ואחרי שהתפטר הוא אמר, אוי, עכשיו הרבה יותר קל לי. למה? הוא אומר, כי את התואר של כתב מדיני לשעבר אף אחד כבר לא יכול לקחת לי. את התואר של ירושלמי לשעבר אף אחד לא יכול לקחת מאף אחד. אבל אני מודה שאני, כאשר אני חושב על ירושלים, אני חושב על דברים שעבד להם הברק, וירושלים של אז שנשארת לי בזיכרון נעים וטוב, של טעם תהנים כמו של דורון, וטעם של טיולים בסביבה הקרובה למקום מגוריי בקריית מנחם. הטעם הזה בעצם נמהל באיזשהו צער על מה שאני חסר בירושלים של היום, אותה ירושלים שבאמת נסגרה בהרבה מאוד מובנים לעומת מה שאני זוכר משנות ה-60.
אבל איגל, אני...
אבל כדי לא לסיים בנימה פסימית, אני אומר שוב, טוב לדעת וטוב לזכור שיש איזה חלק של ירושלים שאותו אי אפשר לקחת, לא רק ממני שזכיתי לכמה שנים טובות לחיות בירושלים, אלא מאף משום ישראלי, משום יהודי. יש לירושלים שמוזכרת כמה, 170 וכמה פעמים אלף וכמה, לא יודע כמה פעמים היא מוזכרת בתורה, בתנך, בערך 1,700 פעמים, אם אני לא מגזים. אז יש איזה חלק בירושלים שאף לא יכול לקחת מאף אחד, לא מאלה יושבים כאן ולא מאף אחד אחר ששייך לעם היהודי. בתור שכזה אני מניח שהמציאות בסופו של דבר תתקפל ותרצה,
ואולי לסיום
ימצאו היהודים והערבים דרך לחיות בירושלים כפי שחיו בירושלים במשך 3,000 שנה.
ואולי לסיום אפשר לשאול, להגיד שאיגל זה הסמל של אדם שבא לירושלים, והיום הוא קורא לעצמו ירושלמי. תודה לכולכם, תודה לקרמי גילון, תודה ללוי זהבי, תודה לאיגל רום, ותודה לדורון זילברברג. כאן אלי כהן, המחזיר אתכם לאולפן. ועד סיום תוכניתנו הערב, אשמיע לכם שירים שהם ירושלמים נטו. שירים ירושלמים. ונתחיל בשיר ילד טוב ירושלים.
כותל בחומה, עוטפים אותי חיים, קוראים לי בו. ילד טוב ירושלים, בראש כבר, והר נבו. שר את שתי הנעליים, כנגד מלך הכבוד. חליל, נבל וחינוך, שמעתי ירושלים. שיר ירושלים, שיר ירושלים. דל כותל וחומה, עוטפים אותי חיים, קוראים לי בו. ילד טוב ירושלים, ברוך שמך מהנבוא. שר שתי הנעליים, כנגד מלך הכבוד. דבש טהור טעמתי בירושלים, במקוק אז אעבור, בצוף ירושלים, צוף ירושלים. דל כותל וחומה, עוטפים אותי חיים, קוראים לי בו. לטוב ירושלים, ברוך שובך מהר נבו.
זה היה ילד טוב ירושלים. אנחנו מתקרבים לסיום תוכניתנו הערב, תוכנית שהוקדשה כולה ליום ירושלים. השתתפו בשידור יגאל רום, קרמי גילון, דורון זילברברג ולוי זהבי. אנוכי אלי כהן הייתי על המכשירים, על ההפקה, והשתתפתי גם כירושלמי אסלי, כמו שאומרים בעברית צחה. הזנתם לרדיו שלום, ואני מקווה שנהנתם, ואני מאחל לכם שבוע טוב מקודמו.